184.
כן, כן. מה? לפני שנחזור לענייננו, אני רוצה, בעקבות מה שדיברנו בסוף בשבוע שעבר, אני רוצה לקרוא לכם כמה דברים שכתב הרב יחיאל ויינברגר בעל השרידי אש לגבי הגישות השונות בפסיקת ההלכה. כן. שרידי אש זה אחד מהפוסקים החשובים של הדור הקודם, פחות או יותר. אי אפשר לבוא להגיד שהיה איזשהו רפורמי כזה או ליברלי במיוחד. להפך, הוא חונך בליטה בישיבות מיר וסלובודקה, תורת המוסר. לאחר מכן הוא שימש כראש סמינר הרבנים בברלין עד המלחמה. במלחמה הוא גורש לגטו ורשה, נדמה לי. איך שהוא יצא משם, לא זוכר בדיוק את פרטי הסיפור. ואחרי המלחמה הוא עבר לשוויץ, מונטרו, כן. וכאן הוא נשאל שאלה, השנה היא לא כתובה, אבל אפשר לנחש את זה מיד, ממש אחרי המלחמה. כנראה בתחילת שנות ה-50. לגבי התנהלות בתנועת ישורון בצרפת. ישורון זה מקביל של עזרה, פחות או יותר בארץ, כן. שבאו החרדים בפריז והתלוננו על כך שבישורון יש בנים ובנות ביחד ועוד מעיזים לשיר זמירות שבת ביחד. טוב, הוא עונה עניינית, אבל תוך כדי זה הוא מתייחס לכמה נקודות חשובות. וככה הוא אומר, מכל מקום שנשאלתי על ידי ממנהלי ישורון, הוריתי להם שימשיכו את פעולתם על פי הדרך שיתוו להם גדולי אשכנז. שהיו צדיקים גדולים, וכל כוונתם הייתה לשם שמיים, להציל את הנוער מסכנת התמיעה שהתפשטה באשכנז בימיהם, ועל ידי כך הצילו כמה נפשות מישראל והצליחו לקרבם לתורה וליראת שמיים. וגדולי אשכנז היו בקיאים ומומחים בחוכמת החינוך, ולכן הצליחו במעשיהם להקים דורות שלמים של בעלי יראת שמיים והשכלה חילונית כאחד, מה שלא עלה בידי גאוני גדולי ליטא בפולין. והוא יודע על מה הוא מדבר. כן? לפי שלא ידעו לכונן את החינוך על פי תנאי הזמן. והוא בא משם. כן, זה השרידי אש. כן? וידוע מה שסיפר הגאון הרב, מורנו הרב, סלנטר. זצ"ל בשובו מאשכנז, ושם נזדמן עם הגאון הצדיק רבי אלדסהיימר זצ"ל, וראה אותו מרצה שיעורים בתנ"ך בשולחן ערוך לפני נשים צעירות ובתולות. וכה הוא אמר, אם יבוא מי מרבני ליטא להעניק כן בעדתו, ודאי שיעבירו אותו מכהונתו. וכן הדין. מכל מקום, הלוואי שיהיה חלקי בגן עדן עם הגאון הצדיק רבנו אלדסהיימר. כך אומר הרב סלנטר. והטעם הוא משום עת לעשות, לעשות לשם הפרו תורתך. מעניין, לא? מעניין. אבל כנראה שבארץ עלית עם ידם על העליונה. מי זה הרב הראשי שלא רצה לתת לו? אני לא יודע איזה סיפור, אני לא יודע איזה סיפור הוא סיפר, אבל אני לא יודע. לא 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 לא, זה סיפור אחר, זה סיפור אחר. אני אספר את הסיפור, אבל זה סיפור אחר. מאיפה מניטו קיבל היתר אכן לעשות שיעורים גם לגברים ולנשים? זה סיפור בפני עצמו. הוא אמר שהוא קיבל היתר מרבותיו ולא פירט. זה אחד. כן?
הוא ביקש פסק דין, פסק תורה ולא נתנו לו.
לא, לא, לא. כלומר,
אם אתה
לא, לא. יש כאן, יש כאן שני סיפור. יש סיפור אחד שאכן...
למה הוא לא לומד במרכז הרב?
מה? לא, לא, לא. זה, 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 זה 20 שנה לפני זה, כן?
כן.
זה 20 שנה לפני זה.
כן.
אכן החרדים עשו לו בעיות בדיוק כפי שעשו לעוד כמה... לעוד כמה... אנשים ש מה לעשות הצליחו לעשות משהו עם הנוער והם לא, כן? ויום אחד הגיע לפריז האב בית דין של גצד, מי שיודע קצת מה זה גצד באנגליה, כן, יודע שזה הפולנים והליטאים קטנים בסדרי גודל. טוב, למה הגיע? כי באו אליו שמועות שיש רב שנותן שיעור לפני גברים ונשים. וטוב, הוא לא ידע על מי מדובר, רק שמועות הגיעו, אבל עד כדי כך סיפרו לו כנראה משהו נוראי ש... עזב את אנגליה והגיע לפריז. ואז הוא אומר ככה, באו שניים שלושה אנשים לקבל את פניו, מתוכם מניטו. עכשיו הוא לא יודע. ואז הוא בא, הוא מדבר יידיש, כן? מניטו יידיש זה לא בדיוק השפה שלו. אז מתחילים לדבר בעברית. זה במפתח אשכנזי, זה במפתח ספרדי. כן? ואז הוא בא ואומר לו, אני באתי כדי להיפגש שלושה אנשים. אחד מניטו, השני הרב אשכנזי, שלישי פרופסור אשכנזי. הוא אמר, יש לך מזל, אני הוא ואני שלושתם ביחד. אמר שהם נכנסו לחדר, התיישבו, דיברו, לקח כמה שעות. יצא מהחדר. כולם שאלו, נו, מה זה? הוא אמר, בסדר גמור, נמשיך. חזר לאנגליה באותו יום.
זה צו השעה.
בסדר, מה זה צו השעה? צריך להבין. בסדר. בדיוק. זה הסיפור הראשון. הסיפור השני קשור לרב מונק. הרב מונק היה רב זה זה שכתב את הספר מאוד פופולרי בעברית על עולם התפילות, זה נקרא בשני כרכים במוסד הרב קוק, כן? עולם התפילה, עולם התפילות, בסדר. כן, הוא היה ברוקדה, כן, בקהילת ירא שמיים. וגם כן, באו אנשים אליו ואמרו, מה קורה פה? אז מניטו סיפר פעם, שכך אמר לו הרב מונק, כל עוד אתה מצליח, אני לא אגיד מילה נגדך. אבל אם יתברר שהשיטה שלך לא מצליחה, אז אני אגיד שמלכתחילה הייתי נגד. זה שני אז. באותה הזדמנות, מניטו סיפר ש... הרב מונק היה גם כן, הוא חונך בגרמניה, כן? וכולם חשבו שהוא כמעט תעתיק של הרב הירש, כן? לא עוסק בעניינים נשגבים של תורת הסוד וכו' וכו'. ומניטו היה בא אליו מדי פעם, ויום אחד מניטו סיפר שהשיחה התגלגלה לאיזשהו נושא שזה. הוא אומר לי, הרבה ההפתעה, התחלתי להבין שהוא מבין בעניינים האלה. אז המשכנו. ופתאום אומר לו הרב מונק, בוא, אני אראה לך משהו. ישבו בחדר העבודה שלו, כן? מלא ספרים מכל הכיוונים. פותח מה שנראה כמו בספרייה, פתאום מסובב את זה, יש עוד חדר. פנימי. אומר מניטו, בחיים שלי לא ראיתי אוסף כזה של ספרי קבלה. אבל אף אחד לא ידע. כן, אבל זה היה מאוד מאוחר, זה היה בשנות ה-60, וזה מדבר כאן על ממש מלחמה אחרי המלחמה. לא רצה לגלות, כי ככה לא צריך לגלות. לא צריך לגלות.
לא רשמו עליו הגאון המקובל?
לא, לא רשמו גם הגאון. לא, שום דבר, שום רמז, אף פעם, כל מי ששמע אותו אי פעם ידע שזה היה, אם מישהו היה אפילו מזכיר משהו, היה דוחה את זה על הסף. לא, הוא מביא רמב"ן, הוא מביא זוהר, בסדר, אבל זה עוד לא אומר שום דבר, כן? זה עוד לא אומר שום דבר. מצטט כי הרמב"ן מזכיר בפירוש שלו רמז, אז צריך להביא את המקור, בסדר, אבל זה לא זה. וגם שוב, הפירוש הזה פורסם בשנות ה-60, לא לפני זה, כן? לא... טוב, אז נסגור את הסוגריים ונחזור לענייננו. כן. כתוב בגרמנית, הוא תורגם. הוא תורגם לצרפתית. אבל המקור הוא בגרמנית. השפה שלו זה היה גרמנית, הוא לא... אמנם הוא דיבר צרפתית, אבל זה לא... לא ברמה של כתיבה מדויקת עד כדי כך. הוא כתב כמה דברים בצרפתית במקור, אבל גם הספר על התפילות הוא בגרמנית במקור. טוב, אז זה לגבי ההבדלי גישות בין ה... מערב והמזרח, בדברים האלה, כי באמת יש כאן בעיה, לא רוצה להגיד בעיה, אתגר. אתגר חשוב ביותר, והיום הלוואי שחלק מהאנשים יבינו מה הביא את אותם רבנים חשובים מאוד לנהוג כפי שהם נהגו, כי הם ראו באמת את הסכנה והבינו אם לא עושים שום דבר, אז טוב לא יצא מהגישה הקלאסית של הרבנים בפולין, וגם בעיקר בליטא. אגב, מעניין לראות, מי שקצת מדפדף בתמונות של רבני ליטא עם נשותיהם בתחילת לפני מלחמת העולם השנייה, יש כמה הפתעות. שלא להזכיר אשתו של הרב סולובייצ'יק, כן? מה? שלא להזכיר את אשתו של הרב שח לפני שהגיע לבני ברק, ועוד ועוד אפשר להוסיף פרטים מעניינים ביותר בדברים האלה, כי מתברר שכך היה מקובל בליטא, בעקבות דווקא פסיקה של רבני גרמניה, כן, אבל אחר כך הפכו את היוצרות, זה לא אומר שום דבר, אבל אומר, צריך לדעת כאן בדברים האלה, יש גישות מכל הגישות השונות, מי שעוקב אחרי כל הסוגיה הזאת, רואה שהפסיקה האשכנזית הולכים מחומרה לחומרה כרגיל, עד שמגיעים לשים ממש עם החתם סופר. מה שלא כל כך ברור זה מדוע גם בפסיקה הספרדית הולכים בכיוון החתם סופר. אפילו מחמירים על החתם סופר, זה עוד זה, ובטענה שלא היו דברים אחרים מעולם ועוד כל מיני דברים אחרים. אני לא יודע, אבל משאיר את זה למי שרוצה לחקור את הנושאים האלה, זה לא... כן. כן.
כן. ברור.
אבל ברור. כשהם
נדדו לאיראן, הם הביאו איתם.
ברור.
וזה לא היה מקובל באיראן בכלל להיות.
נכון. אבל זה ברור, כדי לא להיות...
זה אז היה מקובל.
כדי לא להיות חריגים בשטח, זה הכל. זה הסיבה שכולם... כולם מביאים במקור, כולם מביאים את זה במקור, ונעזוב את הפרטים האלה, הם חשובים ביותר לראות אני אומר, גם כן, מי שלמד קצת שולחן ערוך יודע ממש בהתחלה, הנהגות הבוקר ודברים האלה, כן? שכבר רואים את זה שם, שכל השאלות האלה קשורות למקום, ומה שהיה בסביבה, וכך מובא כל פעם מחדש. אבל אנשים רוצים להוסיף כל פעם זה. הפשט של הגמרא הוא פשוט ביותר בדברים האלה, כן. אבל אם לא מספיק להם מה שכתוב בגמרא, אז אני אעשה. טוב, איפה היינו? 184. איפה 184? איפשהו. בואו נקרא מלמעלה שוב, במהלך ההיסטוריה של עם ישראל היינו עדים לכפירות מכל הסוגים האלה. למשל, הקרים כפרו בעצם קיום תורה שבעל פה, וזרמים מודרניים כופרים בפירוש התורה שבעל פה, הניתן על ידי חכמים, או בסמכות החכמים במהלך הדורות. דברי רבי שמעון בן פזי עולה כי יש סכנת הידרדרות, תהליך הדרגתי עלול להביא בסופו של דבר לידי לצנות לשמה. אין מצב סטטי, חושב ששם פחות יותר עצר. כן. אין שום דבר בטוח, סופי בלתי אפיל. טוב שם משמן טוב, מיום המוות, מיום היוולדו. למה? כי אז הדברים מתבררים, כן? אומר קהלת. רק ביום המוות הופכים הדברים להיות ברורים. רק אז יודעים אם הצדיק הוא באמת צדיק, אם הרשע הוא באמת רשע, יש הקונה את עולמו בשעה אחת, ויש המאבד את עולמו בשעה אחת. המאמץ הוא מאמץ מתמיד. אם חוכמתך, חכמת, כן, סליחה, חכמת לך, ולצת לבדך, תישא. ההוגה בתורה בונה את עצמו, הוא קונה לעצמו חוכמה אמיתית, כל אחד ואחד לפי מדרגתו, לפי מידת השקעתו, לפי מידת עיסוקו, משום שהוא לומד מרבו, שמעביר לו את תוכן הנבואה העברית, כפי שהוא בעצמו קיבל אותה מרבותיו. העץ המכיר את אותה חוכמה, המועברת מדור לדור זה אלפי שנים, והלועג לה, בטענה שהיא אינה מביאה לשום מקום, מוצא את עצמו בודד, מנותק, ללא שורשים וללא תכלית בחיים. הוא הופך את חייו לחיים טרגיים. זה הבחירה שלו. מה? לא, זה לא טרגי. עד שאולי יום אחד הוא תופס את זה. כל עוד הוא עסוק בחיפוש אחרי הנאות של העולם הזה, אז יכול להיות שכן, אבל ביום מן הימים עלול לגלות שלשווא הוא טרח כל החיים שלו ופספס את העיקר. ואז השאלה בדיוק מה נותר לו לעשות. נחזור בתשובה, אפשר? עד הדקה ה-90. ברור. אם לא, אז לא. אבל רואים שיש בדרך כלל כמה רגעים בחיים שמאפשרים להרער באמת ולהבין בדיוק מה המצב האמיתי. ויש לנו את הסיפור הידוע בגמרא, כן? שרבי אליעזר בן דורדריה, שאפשר להגיד במידה מסוימת היה לץ. לפחות נהנתן בטח שכן. כן? עד שהבין מה מצבו באמת. כן? הסיפור הזה הוא חשוב להבין מה שנאמר שם. לא בטוח. זה בדיוק, צריך לדייק שם. צריך להבין מה שנאמר שם, כן? זה לא עד כדי כך פשוט, כל הסיפור. קודם כל מי שאומר שהוא קנה עולמו שם, זה בסוף הסיפור, זה לא הוא. איפה יש לנו כאן? אמרו עליו על רבי אליעזר בן דורדריה, שלא הניח זונה אחת בעולם שלא באה אליה. פעם אחת שמע שיש זונה אחת בכריכי הים, והייתה נוטלת כיס דינרים בשכרה. כן. נטל כיס דינרים והלך, ועבר עליה שבע נערות. טוב, כל הפרטים חשובים, למה שבע וזה? זה כמובן מלא רמזים בסיפור הזה, אבל בפשטות אפשר לעשות את זה הגבלה עם מה שנאמר בקהלת. שבע הנאות שמוזכרות שם. כן? ואז יש לנו פתאום את הדבר הזה. בשעת הרגל דבר, הפיכה. אמרה, כשם שהפיכה זו אינה חוזרת למקומה, כך אליעזר בן דורדריה, אין מקבלים אותו בתשובה. כנראה שהיא ממש יודעת מה קורה למעלה, כן? הלך וישב בין הערים. אז למה זה גרם לו לזעזוע? זאת השאלה, הגמרא לא אומרת. רק מתארת עובדה. אבל מה מבחינה נפשית זה עשה לו? אין לנו את התיאור כאן. לא, לפני זה. זה שלא מקבלים מזה, מאיפה היא יודעת, זה אני לא יודע, כן? זה לא מה שגרם לה זה שהיא יודעת. זה מה שנאמר לפני זה שגרם. בשעה תרגל דבר, כן? הפיכה. זה מה שגרם לו לזעזוע. לא? כי אחרת, למה לנו הפרט הזה? מה זה מעניין אותנו? איזה דברים? לא בטוח, כן? זה לא רק כדי כך ברור. לא. כן, בסדר. אני אומר, אני לא חושב שיש לנו בדיוק כאן את ההסבר שמה גרם בסופו של דבר לזה. קרה משהו, זה כן. אפשר לבוא להגיד מתוך הגסות שיש בדבר הזה, אז פתאום הוא תפש, איך יכול להיות הענה שזה אמור להיות מבחינתו דבר עליון עם הגסות, מה שאתה רוצה להגיד. אפשר, כן. אפשר לבוא להגיד, כן, אבל עדיין השאלה, מנין לגברת המסקנה חד משמעית הזו. כן? וזה שלא מקבלים אותו בסדר, מה איתה? מה, היא דואגת רק ללקוחות? גם כן, לא כדי כך ברור. מה שיותר מעניין זה אחר כך הגישה שלו, כן? איזה שינוי חל בו? מה כביכול המסקנה שלו? לא, מה גרם לא יודעים. יש שינוי, אבל מה המסקנה שלו? מה צריך לעשות עכשיו? שהוא עבוד. אז אם הוא עבוד, כל ההמשך הסיפור לא ברור. מה נאמר שם? הלך וישב בין שני ערים וגבעות, ואמר, ערים וגבעות ביקשו עליי רחמים, אמרו לו, עד שאנחנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. לא ברור. מביאים פסוק, נעזוב את זה, ממשיך, כן? אמר, שמיים וארץ ביקשו עליי רחמים. אמרו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. לא מספיק. כן? אמר לחמה, ואז, שנייה, ואז פונה לחמה ולבנה, כן? ביקשו עליי רחמים. אותו דבר. אמרו, לא, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. כוכבים ומזלות. שוב אותו דבר. מה הוא עושה כאן? הוא עובד עבודה זרה פתאום? עובד אלילים? למי הוא פונה? מה? הוא פונה לבריאה. אז למה הוא פונה? מי? אז זה שתי אפשרויות. או שהוא עובד אלילים או שמה? תנסה, נראה אם אתה מקבל תשובה.
לא, ברור,
אז מה המשל ומה נמשל, כן?
ברגע שהוא בקשר
עצמו. מה זה פנימיות של עצמו? זה סוף הסיפור, אנחנו באמצע. באמצע הסיפור הוא לא יוצק את... הוא לא, עוד לא הגיע לשלב הזה. יש שלב כאן ביניים שהוא מאוד חשוב. השאלה מה הוא חושב באותו שלב.
מבקש מהם
מותר? מתפרים? חס ושלום. זה עבודה זרה? זה מאוד מוחשי הנפיחה הזאת. סליחה, כן? נצריים? למה נצריים? בסוף הכל מתקלה. זה פרשת האזינו. לא, 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 לא.
מתוך הדבר שהיה מאוד מופשט,
לא, הפוך. הדברים הם לא מופשטים בהתחלה, ממש לא, כן? זה ממש לא מופשט. נו, אז מה? אבל למה שבכלל יחשוב במונחים האלה? כן. כן.
אז הוא היה מאוד דיאלוג, היה שם איזשהו דיאלוג, איזשהו אירוע שקרה שם, מאוד מביש, לא נעים, והוא כנראה העיר לה בעניין הזה, כן, עכשיו בסוף, הרי קרה שם משהו. איזשהו, הוא היה ביניהם ויכוח, איך את ברגע כזה, ואתה, כן, אני לא הכי בעניין, ואז היה איזשהו כעס, ושאר כעס, יצא לה רעיון, כמו שהדבר הזה לא חוזר, גם אתה לא תחזור לעולם בתשובה.
אבל אתם יוצאים מנקודת הנחה שמלכתחילה הוא חושב שיש מקום לחזור אליו. זה לא נכון. לא? לא? לא?
לא?
כן.
שמהנקודה הזאת יכולה בתשובה. לפעמים אתה שומע אנשים שחוזרים בתשובה מדיסקים, אתה שומע מאיזה אירוע, ממשפט של מישהו קרה לו, אז בסיטואציה הכי נמוכה, כי זה המקום שהוא נמצא, הרי זה מגלם אותו. במקום השפט, הנמוך, מכל דווקא מהנקודה הזאת, יש לו את ההזדמנות להתרומם. ואי אפשר שדווקא נתנה לו את הנקודה הזאת. יכול להיות שמתוך זה הוא חזר,
אבל זה לא מה שמתואר. לא, אני מצטער. אבל שוב, זה לא מה שמתואר. הדברים הרבה יותר פשוטים. מה נקודת המוצא של היהודי הזה? כן? נקודת המוצא זה נקודת המוצא של הלץ. הנאות. למה? כי אין כלום. כי אין תכלית, כי אין כלום. כל מה שיש זה טבע. הכל אימננטי. מה שיש זה מה שאני רואה. לא רואה, לא קיים. יש פילוסוף מאוד חשוב, ברקלי, שאמר את זה בלטינית, esse persisti est. מה שנתפס, קיים. ומה שלא נתפס, לא קיים. אין מעבר לזה כלום.
אני רואה ערים וגבעות, זה קיים. אני רואה שמיים וארץ, זה קיים. חמה לבנה, יכול להיות. כוכבים, אני גם רואה. אני בתוך עולם אימננטי, ובתוך העולם הזה, הכל טבעי. יש רק טבע. אותם דברים שהוא פונה אליהם, מתוך התפיסה הזאת בהתחלה, אומרים לו, סליחה, אתה לא מבין, הכל טבע. אין בנו שום אפשרות לעזור לך. יש חוק, יש חוקים, ככה זה עובד, זה עובד. מה אתה פונה אלינו? זה לא יעזור. מה אני יכול לשנות? לא יכול לשנות שום דבר, ככה זה עובד מאז ומתמיד. זה בדיוק מה שאומרים לו. זה בדיוק מה שאומרים לו. לא, כן, כי אם אתה חושב...
זאת אומרת, לצי הקהל, יש משהו מעלינו.
לא, 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 עד ש... זאת אומרת, אם אתה מניח שיש באפשרותנו לעזור, אז קודם כל נעזור לעצמנו, אבל ההנחה שלך היא מוטעת. ההנחה שלך בכלל היא מוטעת, הכל אימננטי. ככה הוא תופס את הדברים. אני יכול לבקש מכוח הגרביטציה לשנות משהו? לא. זה מה יש? לא יעזר שום דבר. אתה אוחז את הכוס ביד, מרפא את האחיזה שלך, זה נופל. מה אתה רוצה ממני? לשנות? שפתאום זה יעלה, זה בסרט מצויר. לך לקולנוע. עולם דמיוני. שם זה כן, אתה מגיע לפני הצוג, ממשיך לזה, עד שאתה תופס, שפתאום, רגע, יש משהו לא הגיוני כאן, לא הגיוני, לא רציונלי. ואז אתה נופל, זאת אומרת שהכל באמת בראש שלך, זה ברקלי. זה רק אמריקאים יכלו להמציא את הדבר הזה, כי הם הולכים בדיוק לפי השיטה ההגות של ברקלי, זה השיטה האנגלוסקסית. הרציונליסטים לא יכולים לקבל דבר כזה, זה נוגד את ההיגיון. אומר בהכלי, אבל סליחה, האמת איתי. תוכיחו שאני לא צודק. יש אחד שלקח את זה ברצינות, זה קאנט. הגיע בסוף למסקנה של בהכלי. כל עוד הנחת היסוד היא הנחה אימננטית, אין שום אפשרות להגיד שום דבר על כלום. החוק עובד. אז הוא מנסה, אולי זה לא, אולי זה כן. בסוף, מה? כן? ואז פתאום הכל משתנה. כן? איפה זה היה? רגע, זה... כנגד הזה. ואז הוא אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. בתור מה? בתור גוף? בתור גוף אני גם שייך למקום הזה. לא שונה מהשמיים והארץ. ברור, ברור, אבל צריך להבין את זה. כי אם זה בתור גוף, אז עונה צודקת. בזמן ההפיכה, אכן קורה משהו בלתי הפיך. אבל אולי יש בי משהו אחר. זה הגילוי הגדול. כי אז הוא אומר, אני כבר יוצא מהשיטה האימננטית, ואני אומר, יש משהו אחר, לא יודע מה. זה המהלך של אברהם אבין. שבמדרש נאמר עליו שהוא הכיר את בורו, לא שהוא הכיר שיש בורא. זה החידוש. זה הנקודה העברית היהודית. אין הדבר אלא תלוי בי. יש בי יותר ממה שיש לפי ההסתכלות הטבעית. יש משהו מעבר לזה. מה? לא יודע. עובדה. למה הוא לא יודע? כי הוא לא אומר שום דבר מעבר לזה. מה הוא עושה אחר כך? הניח ראשו בין ברכיו,
והגעה בבכייה עד שיצתה נשמתו. הוא לא עונה, מה יש? הוא חוזר לתנועה הראשיתית שלו כמו האהובה. מאיפה באה האהובה? שוב אפשר לבוא ולהגיד. מהמפגש הטבעי בין זרע וביצית, כן? או שאפשר לבוא ולהגיד, זה נכון, כי ככה נכנסים להיריון, אבל יש שלב שקודם. זה מה שהוא תופס. עד כאן הסיפור. כן? עד שיצא נשמתו בזה. ואז יש בת קול, ואמרה. לא הוא, זה בת קול, כן? שהוא מוזמן, מזומן לחיי העולם הבא. טוב. זה עובר חלק, הקביעה הזאת היא פתאום, מה פתאום? כן? ואז, יש לנו כאן מימרה של רבי. יש קונה עולמו בכמה שנים, ויש קונה עולמו בשעה אחת. סליחה, יש כאן סקנדל. כל החיים נהנה. נמאס לי מהנאות.
נכנס לחיי העולם.
זהו. באמת. כן.
אבל הוא לא ידע את זה. אבל הוא בא אחרי שהוא. זה לא שהוא ידע ואז הוא אמר אני נהנה.
יפה.
ובאחרון אני אעשה את
הסוויץ'.
הוא עושה את הסוויץ' ואחר כך.
יפה.
אנחנו עכשיו יודעים.
זה בדיוק. בגלל זה רבי בא ואומר, רגע, אל תבנו על הסיפור הזה. אל תבנו, זה חד פעמי. זה לא קורה כל יום הסיפור הזה. נכון? יפה. אבא אומר שבאמת עד הסוף הוא לא יודע. הוא ספקן. אבל מבחינתו זו התקדמות אדירה. כי במצב סטטי שאין יעד, אין תכלית, אין משמעות, אין כלום, הוא הופך להיות ספקן. יש התקדמות. זה כאן איזה משהו. אבל מה שרבי אומר כאן, ככה. יש קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה עולמו בשעה אחת, ואמר רבי, כי יש המשך לדברים שלו, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותן, אלא שקוראים אותם רבי. כן? עוד שערוריה נוספת. אולי היום אנחנו רואים שכל אחד באמת מקבל תוארים, וזה מה רבי היה אומר על הדבר הזה, כן? כן? אבל באמת, תגיד, היו מספרים את הסיפור על היהודי בשם אליעזר בן דרוריה ולא נותנים לו את התואר רבי, אף אחד לא היה אומר שום דבר, כן? סיפור נחמד, מעניין, שבאמת מראה שתמיד יש תקווה ותמיד אפשר לחזור ותמיד לגלות וכו' וכו', בסדר. למה אתם נותנים לו, מה פתאום אתם נותנים לו את התואר הזה? מה כל כך עשה? לא רק זה, שהגמרא מתחילה את הסיפור וכבר נותנת לו את התואר. תוך כדי הסיפור אנחנו לומדים שזה בדיעבד. כן? אז רבי אומר, רגע, זה ירגע. קיבל את החלק שלו בעולם הבא, מספיק לו. לא, עוד פעם גם נכתוב כאן על הדלת. כן. לכן צריך להבין כאן בדיוק מה הגמרא רוצה. ואיתו אומר שהגמרא הזאת היא הניגוד המוחלט של גמרא אחרת, לא פחות מפורסמת, שמספרת את מה שקרה עם אלישע בן אבויה. זה מהלך הופכי לחלוטין למה שקרה. אם אנחנו מחפשים את הדוגמה באמת של הלץ, זה אלישע בן אבויה, כי הוא תלמיד חכם. כן? והוא הפך את עצמו ללץ. כי הוא יודע על מה מדובר. הוא יודע שיש תכלית, ובכל זאת בא ואומר, אין משמעות לשום דבר. אז הייתי שואל, איפה הטעות? והוא מסביר כך את הדברים. לגבי הסיפור של ארבע שנכנסו לפרדס. חוץ מאבי עקיבא שנכנס בשלום ויצא בשלום, כל השאר קרה להם מה שקרה. אבל מה אומר רבי עקיבא לפני שנכנסים? כשתגיעו למקום של עבדי שיש, אל תגידו מים מים. למה הוא צריך להזהיר אותם? יש כאן סכנה בדרך. יש סכנה שאני אגיע במהלך העלייה הזו לאיזשהו מקום שנראה לי כבר כיד הסופי. ואני אעצור שם. מקובלים מסבירים את זה בצורה אחרת. באים ואומרים, יש היררכיה שלמה מלמעלה למטה. כל מיני מלאכים, שרים וכו'. יש אחד שנקרא שר העולם. תלוי בתיאורים וזה לא משנה. יש מושג כזה שנקרא שר העולם. אם אני איתו קושר בין שר העולם ובין המים מים. המים מים של רבי עקיבא. כי כאשר אני עושה את העלייה מלמטה למעלה, אין כלום בדרך. כשאנחנו מתפללים, אנחנו מתפללים לריבונו של עולם. כן? אנחנו לא הולכים לקברי צדיקים ולא פונים לכל מיני מתפכים בדרך, אלא אומרים בישרות. כן? כי אין כלום. ומה קרה לאלישע בן אבויה? פתאום באמצע הוא אמר אין. לא שהוא לא ידע שאין כלום מעל, אבל הוא פגש את שר העולם. מי זה שר העולם? אומר מניטו, זה הטבע האימננטי. וזה מספיק כדי להסביר את הכל. וזה מספיק כדי לשאול את כל השאלות הקשות. כמה מספרים על אלישע בן אבויה? ראה ילד שעלה לעץ כדי לקיים את המצווה, וזה נפל ומת. ועוד סיפורים באותו סגנון מספרים עליו. כן? מדוע? כאן הפעם, כאשר פוגשים מקרה כזה, יש כמה אפשרויות. אני יכול לבוא ולהגיד, טוב, בסך הכל מה קרה? עלה לעץ, כל אחד יודע שזה לא יציב. אפשר לפעול תפקוד טבעי. מיש מזל, לא רוצה להזכיר מה שהיה כאן השבוע עם הענף שנפל לזה, אבל בדיוק זה. אני לא יכול לשלול את הדבר הזה, לכן בתורה נאמר כבר שצריך להיזהר, לא? לא לקחת סיכונים ולא לסמוך על הנס וכו' וכו' וכו'. אבל הנה, יש לי הסבר טבעי לחלוטין לדבר הזה. אגב, ההסבר הזה יכול להשקיט את מצפוני הרבה יותר מאשר לבוא ולהגיד, זה היה רצון השם, כי מה הילד המסכן הזה עשה? זאת אומרת, אפשר להבין מדוע בן אדם יבחר דווקא בהסבר הטבעי, כי ככה זה פותר המון קושות. זה פותר המון קושות, סך הכל. בדיוק, זה דרך טבע, לא היה זהיר מספיק, מה לעשות, איש מזל. לא היה במקום הנכון בזמן, כל ההסברים שאנחנו מכירים. כשפוגשים את המדרגה הזו, אני לא צריך שום דבר מעבר לזה. וזה מה שרוצה מניטו להגיד לגבי אלישע בן אבויה. כשפוגשים את שר העולם, אז עלולים כאן לטעות ולהגיד זה. וזה הופך האדם לנץ.
מה שקרה זה לא מן הטבע
דווקא? לא, הכל, 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 יש הסבר טבעי. אל תספרו לי שום השגחה, שום כלום, שום גילוי, שום לא צריך. וישראל הגיעו לים סוף, היה לא, 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 וככה, וככה, וככה יש את זה. צונמי שבעקבות רעש אדמה ביוון, כן, בדיוק, אגב, ארכיאולוגים כבר מצאו, לא מצאו, לא מצאו, אבל בנו, בנו סיפור שלהם, אפשר להסביר. הנה, זה הסבר. זה הסבר, ומשה רבנו היה חכם, ידע, לא יודע, קיבל אס-אמס, שבעוד כך וכך שעות הגל מגיע והכל ייפתח. לא יודע, אפשר להמציא סיפורים בלי סוף. אגב, זה לא עד כדי כך סיפורים, כי ככה המדע עובד. מניחים הנחה.
גם התורה אומרת, רוח קדים וזה.
ברור, בסדר, 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 בסדר. אבל...
זה נס בתוך
הטבע. וזה תרתי דה סתרי. או שזה נס, או שזה טבעי. המושג הזה של נס בתוך הטבע הוא מאוד בעייתי. נס מוסתר בתור הטבע.
שכאילו, לא כל אחד רואה.
זה שלא כל אחד רואה, אני מקבל. זה שההסבר השני הרגיל של נס מוסתר.
אם זה מובד, כולם רואים. אבל פה לא כולם. עובדה, יש אומרים צונמי, יש אפשרות, יש פתח לחשוב שזה משהו.
יפה.
זה מה שנקרא מוסתר.
כי יש לאדם בחירה בין הסבר אימננטי שר העולם, הסבר שהוא לא אימננטי, שמניח שיש משהו מחוץ. האדם צריך לבחור בין הדברים האלה. מה?
התשובה שזה בא מאת השם.
כן.
תשובה גרועה מאוד.
לא, זה לא גרועה מאוד. זה תשובה קשה ביותר, כי זה מעלה כל מיני שאלות. אכן כן. ואכן האדם רוצה לברוח מן השאלות האלה כדי להשקיט את מצפונו. כדי לא להיכנס למשבר אמוני. אז אין כאן השגחה עליונה.
בגלל
זה, בגלל
אני
יודע
שזה
מאלוהים,
אז איפה? אני באתי לקיים
מצווה. אני לוקח נושא אחר שהוא בדיוק אותו דבר. מניטו כתב מאמר מאוד ארוך על השואה. גם בצרפתית וגם בעברית. ושם הוא מתמודד עם מספר הסברים, דוחה כולם אחד לאחד. ההסבר שהוא בעצמו בא ואומר שלכאורה אפשר לקבל אותו, אחר כך הוא מסביר מדוע לא, הוא ההסבר שבא ובסך הכל ואומר את הדבר הבא. האדם הוא בן חורין. יכול לעשות את הטוב, יכול להיות באותה מידה את הרע. מה פתאום באים בטענות? כל מה שקרה, בגלל הרוע של האדם. חופש הבחירה מוחלט. הסבר מספק, לא? ובכל זאת מניטו דוחה אותו. מדוע? הוא אומר, זה מתעלם מדבר אחד שנקרא ברית. הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם ישראל, ואנחנו מצפים שבמסגרת הברית הזו יהיו גבולות לחופש הבחירה של האדם. נכון, ויש לנו כל מיני פסוקים שזה בסדר. ולכן אני דוחה את ההסבר הזה. אבל לאמיתו של דבר, ההסבר הזה מבחינה פילוסופית, כפי שמניטו בעצמו אומר, הוא מספק. אל תבואו עם שאלות לריבונו של עולם, הוא לא קשור לסיפור הזה. על כולם, על כל מה שקורה, אל תבואו בטענות. לרגע שהקדוש ברוך הוא בחר לברוא אדם בן חורין, כן? אז כל מה שקורה בעולם, תוצאה ישירה של פעילות האדם, לטוב ולרע, זה פעם זה טוב, פעם זה רע, הנה התשובה, מה לא מספק בתשובה הזאת? ועדיין מאמין, כן?
אבל העולם יכול להפך לטוב ובואו.
אז מה? מותר לאדם לעשות את זה? זה הבחירה של האדם. האדם רוצה לגרום לאבדון מוחלט, יבחר. עובדה. המצאנו צעצוע שנקרא פצצה גרעינית, יש כמה אלפים בעולם, תוך כמה דקות אפשר לסגור את הסיפור, את הבסטה, ולחזור לטוב ובואו מוחלט.
וגם שומעים שזה אנחנו בשבת, שזה לא מתערב, זה
זה עוד יותר, אבל, אבל מוסיף מניטו, כאן בדיוק בנושא הזה שיש שני של פיקוח נפש מצידו, זה הברית, זה במסגרת הברית, לכן הוא דוחה את ההסבר, אבל האם ההסבר כשלעצמו מספק? זאת השאלה שהוא רוצה לדון בה קודם כל.
לא,
האמת
היא
שלא. אז האמת היא שכן. האמת היא שכן, רק יהודי דתי יגיד שלא.
זה לא מספק.
למה לא?
כמו שאתה אומר, כי מצד אחד יש נושא של יש הבחירה החופשית המוחלטת לאדם, מצד שני אתה לא יכול להגיד שכמו אברהם.
כי אתה יוצא...
כל ההבטחות שאתה נותן, ואתה בסוף לא קורא כלום במציאות, אז איפה אתה? זו שאלה שהשאלה נשאלת.
כי אתה יוצא מנקודת הנחה שיש בורא שמשגיח על עולמו.
אני לא פילוסוף,
יפה, לכן מבחינה פילוסופית התשובה האחרת כן מספקת. כי אני לא מדבר על אל שברא ומשגיח, אני לא מכיר דבר כזה.
האדם בונה.
זכותו, זכותו. אז אני יכול לבוא ולהגיד כמו אחרים בתוך השיטה הפילוסופית, להגיד לזה הבחירה החופשית הזאת היא אשליה, כי בסופו של דבר יש כוחות מעבר לזה, אותם כוחות שאליו מנסה לפנות את זה, אבל זה כל במסגרת האימננטית של העולם. אין מעבר לזה שום דבר. אז זה לא אני שעשיתי, אלא כל מיני התניות וכל מיני תהליכים ביוכימיים במוח שלי שגרמו לי לעשות, כן? הכל טבעי. בסדר, זה ויכוח בין לבין. אני לא יודע מה זה כוחות האלה. יש כוחות. אני לא יכול להתכחש לקיומם של הכוחות. אז מבחינה פילוסופית זה כן מספק את הדבר הזה. אתה בא ואומר, אני רוצה את ההסבר הזה במסגרת התורה, כאן יש בעיה. יש לנו אכן מושג של פיקוח נפש מצד הבורא, יש לנו מושג של ברית, יש לנו הבטחות, יש לנו זה, בבקשה, תקיים. אבל אלישע בן אבויה, עכשיו אני מצאתי הסבר הרבה יותר מספק, זה מוריד לי את כל הקושיות, כל התהיות, כל ה... אני לא צריך את כל הדברים האלה, מיותר לחלוטין. מיותר לחלוטין. אני עכשיו חי בשקט נפשי, מצפוני. אתה רבי מאיר ממשיך זה, אז אני אזכיר לך מה, אם אתה מדי פעם מזכיר לי גם מה אני אמרתי כשהייתי בתקופה לפני הזמר היווני שלי, כן?
התלמיד שלו.
בסדר. אבל זה כבר ויכוח בין פילוסוף ובין חכם יהודי. זה כבר לא שני חכמים שמתבקרים ביניהם בבית המדרש, אלא אחד בתחום הפילוסופי. השני בזה, בסדר. כאן זה בדיוק הפוך. כאן הוא יוצא מנקודת הנחה בהתחלה שאין כלום. ופתאום מגלה שאולי יש. אבל תשובה הוא לא יכול לתת. רק יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה לחזור למצב הבראשית. לדעת מאיפה אני בא. מהטבע? זה רק טבע? אותה ביצית ואותו... זהו? או שיש לי נשמה שבאה מ... ברור, זה התנועה העוברית. זה התנועה העוברית, כן. כן, כן, התנועה העוברית, ברור. אז זה כיוון אחד וזה בכיוון השני. אבל צריך להבין בשביל הדבר הזה מה זה בדיוק הלץ. זה בדיוק כאן ההבנה האמיתית של הדבר הזה. זה לא אחד שבא ואומר, סתם בא לי ליהנות, ואז אני אומר מה שאומר. המסקנה שצריך ליהנות ורק ליהנות, היא מסקנה שנדרשת מתוך העמדה הקיומית שלי. כאן במקרה מסוים, שם במקרה הפוך בדיוק. כן? ולא מתוך איזושהי הבנה שטחית של, של הדברים ש... אני רוצה ליהנות כי אין לי משהו אחר לעשות. לא. המסקנה שאין לי משהו לאחר לעשות היא מסקנה פילוסופית. היא מבוססת על הניתוח מה אני רואה. האם אני רואה טבע, ורק טבע, או שאני רואה משהו מעבר לזה.
בעצם העובדה שאתה לא רוצה לו את הטבע, אתה מגיע לאותן שאלות קשות, שאלות אמוניות שהן קשות.
כן, כן.
יכול שגם לא תקבל תשובות, אבל עדיין אתה נמצא במקום הרבה יותר טוב מה שנשארת בטבע. למרות שאם תשאר בטבע לא לך את הספקות.
אני לא יודע אם זה מקום יותר טוב או לא יותר טוב.
זאת אומרת, זה מקום שהוא לכאורה לא יותר טוב, כי כשאתה נשאר בטבע, כמו שאמרת, הספקות יגמרו, יש לי תשובה הרבה יותר מספקת. אם אני מחזיק באותה תשובה
אמונית... לא רק זה, יש לי תמיד קלף מנצח. גם אם היום לא יודעים להסביר, בעוד 50 שנה ידעו. כי המדע מתקדם.
למרות ששמעתי,
הרבה פעמים חילוני
שאומרים, אתם הדתיים, אין לכם בעיה כי יש לכם תשובה לכל דבר.
נכון.
וזה נראה הפוך על מה שאתה אומר.
לא, לא, זה רק אומר, זה רק,
לא, לכאורה,
לא, 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 זה רק אומר שלמעשה הם בעלי אמונה אדירים.
אם היו באמת חילונים,
כי הם לא יודעים מה זה חילוני אמיתי.
זה לא הגיוני מה
שאתה אומר. לא, זה...
זה לא מסתדר עם מה שאתה אומר שהחילוני,
כי הם לא
חילוני, בעצם יש לו מערכת מאוד גבוהה, הכל מסתדר,
אי אפשר לתת להם את התוארים לא של אפיקורוס ולא של כל התוארים שמדביקים להם לזה, כי באמת הם לא יודעים, זה מתוך בורות. מתוך בורות הם עושים את מה שהם עושים, לפנים הם יודעים שיש משהו שלא נותן להם לישון בלילה. כדי להיות אפיקורוס, קודם כל צריך להיות תלמיד חכם. אי אפשר לתת את התואר אפיקורוס לכל אחד. וזה חשוב מאוד להבין את זה, כן? כי מי שפגש אי פעם חילוני אמיתי, אפיקורוס אמיתי, כן? לא ישמע ממנו שיש לו איזשהו קושי פה או קושי שם. אין לו. יש לו הסבר טבעי לכל דבר, ואם אין לו, בעוד 50 שנה יהיה. הדבר היחיד שהוא יכול לשאול את עצמו, האם אני אחיה עוד 50 שנה כדי לשמוע את ההסבר הזה, אבל אני בטוח שזה. למה צריך? יש אנשים שמסתפקים כי עוד פעם זה מספק. הגמרא אומרת,
אבל התשובה שלך עם האלה שבכנסת בארנוף יארגו אותם, בואי תסבירי לי את זה מבחינה אמונית. יושב עם תפילין,
מעוטם
בתפילין
בטלית
ובאים ורוצחים אותו. איפה
השגחה? בטח, תבדוק את התפילין שלהם. תבדוק את התפילין והמזוזות, קודם כל.
זהו, אבל זה השאלה.
נכון.
כי מבחינה אמונית זה לא מסתדר.
נכון.
שובעתי בהתאמות הטובה.
נכון. הם היו במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון. איזה פשוט.
ומה הרבי ונכנס
ברצחות. יפה, בדיוק. כן, אבל איפה זה כתוב? אבל איפה זה כתוב הדבר הזה? איפה זה כתוב? איפה זה כתוב?
זה מתיישר על...
לא, איפה זה כתוב? איפה זה כתוב?
זה נראה כמו
קורבן. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? בגמרא. איפה זה כתוב בגמרא? איפה זה כתוב בגמרא? אני שואל להסביר כזה. אין.
אומרים את זה שזה...
אבל אומרים, אני יכול להגיד המון שטויות, זה יתיישב על הדעת אולי, כן? אבל זה שטויות. כן? זה שטויות. מה לעשות? אני מבין שכל אחד רוצה להשקיט בדרך שלו את המצפון, כן?
כן?
כי מה? אז אומרים, יש דבר שצריך להגיד, בזמן הספדים עדיף לשתוק הרבה פעמים, להגיד שטויות.
כן.
עצם המחשבה, עצם המחשבה שאפשר להסביר את הכל, היא כבר פסולה. צריך להגיד, כמו רבי נחמן, יש דברים שאנחנו לא מבינים. אז זה תלוי. לפעמים זה דברים פשוטים, דברים זה דברים עמוקים ביותר. את ה? שתוק, כך עלה לפניי. מה זה שתוק?
תהיה מעבר למחשבות.
תהיה מעבר לדיבורים. יש משהו שאי אפשר לבטא במילים, בדיבורים. זה עוד לא אומר שזה מספק, זה עוד לא אומר שיש לך מענה, זה לא אומר כלום. אבל יש שלב שמעבר לבליל של המילים, אתה צריך לדעת קודם כל לשתוק. לא מצאתי לגוף. כן. למה? כי לפעמים זה מה שצריך. לא, זה לא בודהיסטי. זה שלב שאתה חייב לעבור אותו כדי להתחיל להבין את הדברים האלה. כן? אגב, גם אריסטו אמר את זה. שלדעת שאני לא יודע, זה גם ידיעה, ובבחינתו זה הידיעה החיובית היחידה שקיימת.
להודות.
לא להודות בזה, לדעת את זה. לדעת את זה. אני לא חייב לדעת את הכל.
אבל ברגע שלא ביטאת, אז המחשבה עוד נשארת
בגמישות. ברגע שאמרתי משהו, קבעתי עמדה, אין מקום לעמדה אחרת. אם אמרתי שחור, זה לא לבן. אני מוגבל, אני לא יכול לחשוב. סליחה, אני כן יכול לחשוב שחור ולבן ביחד. אני לא יכול לבטא את זה. כי מה לעשות? אני חי בממד הזמן, אז יוצא שחור לפני לבן או לבן לפני שחור. בזמנית אי אפשר. יש רק אחד שיכול לעשות את זה, וזה היה במתן עשרת הדיברות. כן? שמעו גם זכור ושמור בזה. שמעו, לא אמרו. שמעו. אני לא יכול. אני לא יכול לתפוס את ה... את ה... את ה... את ה...
סתירה במציאות.
זה לא עניין של סתירה במציאות. זה עניין אני לכאורה חי בעולם הריבוי. לכאורה אני יכול כן לתפוס את הריבוי. אבל עובדה שלא. למה? כי אני גם חי בממד הזמן. והזמן מחייב אותי לסדר את הדברים בסדר קרונולוגי כלשהו. אז איך אני פותר את הסתירה הזאת? בצד אחד הריבוי, ובצד שני הסדר הקרונולוגי הליניארי של הזמן. שתיקה. כי במחשבה אני יכול לחשוב על הכל בו זמנית. זה יכול, זה נכון. זה חלק מהאתגרים של החיים. זה נכון. אכן כן. זה מה שרבי נחמן אומר. הרע שנובע מעצם בריאת החלל, אין לו הסבר, והוא מקור הכפירה בעולם. אפשר לחלוק על רבי נחמן. אבל מה שאומר, יש אכן סוג כזה של רע, שאין לי שום הסבר. מותר להזכיר אותו לפני זה. כן? אין לי שום הסבר חוץ מלבוא ולהגיד שאני לא מבין. למה לא להגיד? אבל הוא כאן כדי ללמד את התלמידים שלו. יש מה? זה לא מה שהוא אמר. לא? השגה ולדעת, זה לא אותו דבר. אני יכול להשיג משהו ולא לדעת אותו. לא יודע. תוכיחי. מוגבלת במה? מוגבלת במה? מוגבלת במה? אפשר להבין יותר? המדע מוכיח כל יום שזה לא נכון. כל יום יודעים יותר מיום קודם. ואם אני יוצא מנקודת הנחה שהטבע או העולם שנראה לנו, כן, הוא רציונלי וניתן לחקור אותו על ידי הכלים השכליים שברשות האדם, אז לכאורה זה מה שאת אומרת לא נכון. עובדה, אפילו האדם מסוגל לחשוב שהוא מבין מושגים שלכאורה הוא לא יכול להבין אותו, כמו מושג הבריאה. אבל עובדה, מדברים על זה כל היום, לא? אפילו יודעים לתרגם את המילה לכל מיני שפות, ולהתווכח אם התרגום הוא נכון או לא נכון. כאילו היינו שם. זאת אומרת שהאדם מסוגל בעזרת השכל שלו ועזרת השכל בלבד, לדמיין דברים שלא נראים לו במציאות דרך החושים שלו. לא, זה לא אישי, זה אוניברסלי, כי אותה ידיעה שאני משיג, אני יכול להעביר אותה הלאה. זה לא אישי. ולא ראיתי את הדברים, ובכל זאת. לא, כל השחזורים שאנחנו עושים בזמן, כן? לפני הופעת האדם. מאיפה הם יוצאים? מהשכל האנושי. הווה אומר שאני כן מסוגל לדמיין. אני אפילו יכול להוכיח כמה וכמה דברים בנידון. אנשים מדברים על מוגבלות השכל, צריך לדייק ולהגיד בדיוק למה מתכוונים. לא עד כדי כך פשוט. למרות שזאת אמירה מאוד פופוליסטית, כן? אבל היא לא מדויקת. אבל את אומרת, אם יש לנו את התורה, אז זה אומר שיש לנו מקור שהוא מחוץ לנפשו של האדם. והפילוסוף יבוא ויגיד מה פתאום. חוזרים תמיד לאותה נקודה, זה נקודת המפתח בדבר הזה, כן? תאבה בלבד, ואז התורה זה עוד ספר בתוך הספרייה, אבל לא שונה במהותו משאר הספרים. כן, או שאני בא ואומר, זה גילוי של מישהו שהוא מחוץ לעולם האימננטי שלי. מעבר לטבע. כן? זה נקודת המפתח בדברים האלה. אני לא יודע. לא יודע מה זה אומר בדיוק הדברים האלה. כן? יש סכנה של טעות לוגית, אבל מעבר לזה, מה הסכנה? אין סכנה, לא. באמת, זה יסוד הוויכוח כאן בכל הדברים האלה. טבע ורק טבע, או יש משהו מעבר לטבע? אלץ בא ואומר, טבע. אגב, בעולם שאין בו גילוי, כפי שמניתו היה אומר כמה וכמה פעמים, יש יתרון לכאורה לשיטה של אלץ. אין גילוי. אנחנו חיים בעידן שאין גילוי. ולכן אנחנו צריכים לתת תשובה מדוע אנחנו מתעקשים ואומרים שיהיה משהו מעבר לטבע, והוא לא, כי הוא חי באמת במציאות כפי שהיינו לכאורה אמורים לחיות. כי אין הוכחה, נכון, נכון, נכון. אני לא יכול להביא הוכחה דרך החושים. לכן התשובה וההוכחה תהיה ההיסטוריה שלנו. לא, את לא, את לא, את לא מכירה את עצים אמיתיים. בדיוק הנקודה כאן. לץ שמטריל להסתפק עם כך או כך, הוא כבר לא לץ. לץ לא יכול להיות בספקות. אין דבר כזה. יש מציאות. אני יכול לחקור את המציאות הזה, אני חש אותה, אני חווה אותה דרך חושים שלי בתו לא. אין שום דבר מעבר לזה. אני אסביר בעוד 50 שנה. ותבואו ותגידו לו, סליחה, יש מקרה היסטורי אחד שאתם לא יכולים להסביר להיסטוריה של עם ישראל? לא, לא מעמד הר סיני, לא היה ולא נברא. אין הוכחה ארכיאולוגית. ההיסטוריה של כל העם הזה. זה הדבר היחיד, זה לכן רבי יהודה הלוי בכוזרי שם את כל הדגש על הנושא של המסורת, ההיסטוריה. ההיסטוריה הזאת פעילי פלאים. אם לפני 100 שנה, אם לפני 100 שנה כל היסטוריון היה מתאר את ההיסטוריה של עם ישראל כענף יבש שאין לו שום תקווה, זה רונן, ככה הוא כותב בספר שלו, כן? איך פתאום הוא יבוא ויגיד משום מקום העץ הזה, הענף הזה פוריה? עזב את הזה, בסדר.
זה רק חדש כל הסיפור הזה.
זה הדבר היחיד, זה הדבר היחיד, זה הדבר היחיד שמבחינת ברור, יש כאלה שבאים ואומרים, אתם לא רצף היסטורי, אתם יצאתם מהכוזרים מתי שהוא או מאיזה שבט כזה או אחר. זה כדי לשלול, נכון, בוודאי. אבל למה הוא צריך לשלול את הדבר הזה? כי זה נקודת התורפה שלו. אני צריך להמציא סיפור נגדי כדי לסתור את מה שאתה אומר. אני לא יכול לבוא ולהגיד, אתה לא קיים. למרות שיש כאלה גם כן שאומרים, אתם לא קיימים. אתם אומרים שאתם משהו, אבל למעשה אתם לא. כן? בסדר? אבל מדוע יש לי צורך לבוא ולסתור? כי אכן כאן יש משהו שמפריע. מה מעמד הר סיני? אין לי שום בעיה. ואם היה, משה רבינו עלה, ירד עם משהו, זה מעשה אנוש, מה יש? אז הוא מספר איזשהו סיפור, אגב הסיפור הזה נכתב לא על ידי משה רבינו, על ידי עזרא הסופר כידוע, ואפילו יום מאוחר מזה, אני יכול להמציא סיפור שלם, בלי שום אפשרות לבוא ולהגיד, שאני טועה בדברים האלה, וכל פעם שאיזשהו ארכיאולוג יבוא ויגיד, מצאתי משהו שסותר את מה שאמרתי, גם כן אני אמציא הסבר נגדי וזה. חי בשקט עם הדבר הזה בלי שום בעיה. החידה, היחידה, זה עם ישראל. לא ראינו שום מקרה דומה בהיסטוריה. אבל לא 100 שנה, 2000 ומשהו שנה.
עד היום זה נכון,
זה ייגמר בעוד שנה. שמה? שלא יישאר עם ישראל? לא. כן, אבל... אבל זה הם לא אומרים. לא. טוב. נמשיך בשבוע הבא.
טוב לכם.